שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
ערב טוב לכל המאזינים, אנחנו היום נפגשים בתקופת בין הזמנים, בתקופה שבה יש מין אתנחתה בין פרשה לפרשה. הרב שח היה קורא לתקופה הזו זמני הביניים, כלומר גם זה זמן מן הזמנים, אין זמן שהוא בין הזמנים, כיוון שהכל תחת הזמן, תחת השליטה האלוקית ותחת הסדר הנכון שצריך להתקיים בחיים. יש זמן מרכזי ויש זמני ביניים, והיו הרבה שנבנים דווקא בזמני הביניים, בזמן שהם חופשיים לעצמם ונמצאים במה שנקרא מקום שליבו חפץ מבחינת נושאי הלימוד, זמני הלימוד וכן הלאה, וגם בודקים את עצמם מה מצבם, עד כמה הופנמו הערכים שהם חונכו אליהם, עד כמה באמת יש כאן חי נושא את עצמו. זה טוב שאדם מדי פעם בודק את עצמו, יודע עד כמה הוא יפנים ופועל בכוחות עצמו מצד החוט שדרה הרוחני שלו, ועד כמה הוא אולי רק כמו מין מצופים או חבל כזה שמחזיק אותו בגלל חברה, בגלל מסגרת, והוא צריך את המצופים האלה, ובלי המצופים הוא חס ושלום תובע. לכן חשוב שאדם ידע את מצבו כדי לדעת כיצד להתנהל, ובמידה שהוא רואה שהוא נוטה לטבוע, שמיד יזעיק עזרה. הדברים הם תרתי משמע, גם במובן הרוחני וגם במובן הגשמי. במובן הגשמי אני חושב שאין צורך להכביר במילים על הזעזועים שיש בעקבות מקרי טביעה ומקרים קשים שכבר שמענו עליהם, כידוע בשם החזון איש, שבזמן הזה שאין כל כך לימוד תורה, אז אין כל כך מה שיגן, וצריך ממש ממש לפקוח שבע עיניים ולהיזהר בזהירות יתר, משום שבתקופה שאין סיבה להיעדר מלמידה, החזון איש התייחס לשבוע שלאחר חול המועד פסח, ולשבוע שלאחר חול המועד סוכות, ואמר שהוא איננו מבין מדוע בעשרת הימים, בתשעת הימים הללו, לא חוזרים בני התורה לשולחן הלימודים, למקור חייהם. הרי כבר תמו ימי החג, תמו ימי הסוכות, והוא מאוד חושש מה סיבת ההיעדרות הזו. ובדרך כלל באמת יש חשש גדול מאוד שבתקופות הללו, כולל בתקופה הזו של חודש אב, שאין תורה באותה עוצמה, אז יש חשש גדול יותר להיעדר השגחה פרטית ושמירה עליונה, וממילא כל אב ואם צריכים לשים את מחשבותיהם, תפילותיהם, השגחתם, שלא יקרו מקרים, ויצר ההרפתקנות הוא קשה מאוד, והרצון ללכת למקומות לא מקומות ואל נקודות חשוכות בקצה העולם, כפי שאומרים. והכללים חייבים להישמר עד הסוף מבחינה גשמית של ונשמרתם לנפשותיכם מאוד. זכורני שהרב בעל האבי עזרי היה אומר שישנו איזשהו מדריך בכיר בתנועת נוער מסוימת שעליו הוא סומך, משום שהוא באמת אחראי, כשהוא לוקח את חניכיו לאיזשהו טיול, הכל נעשה בהכנה מדוקדקת, בבדיקה טוב של כמויות המים, לכל מצב ולכל תרחיש אפשרי, לקח טלפונים, לקח מספרי חירום, הביא מזון וציוד לשעת חירום, אם נכנסו לאיזה מקום, הביא חבלים שאחד יהיה קשור בשני ולא ייעלם אף אחד מתוך הקבוצה, מזון כדבאי והוראות קפטניות, וממש התעקשות ללכת בתוואי הדרך ולא לעבור מעבר, כמו שיש איזה יצר תמיד מה קורה מעבר ומעבר. ושמענו על מקרים, רחמנא ליצלן, שזה רצה להצטלם באיזשהו רקע נדיר ומצא את עצמו רחמנא ליצלן במיטת סקילה, או המצלם, כנ"ל, פשוט פחד, לא נעים לדבר על זה, אבל עדיף להפחיד מאשר חס ושלום שיקרה אסון. לכן אנחנו מאוד מאוד מקפידים בעניינים האלה, כמה שיותר למעט מכל הרפתקנות ומכל דבר שהוא לא אחראי, ולהיבטל, להתרחק מתחווי קשת משיטת הסמוך, יהיה בסדר, יהיה בסדר. צריך לחשוב כאן הפוך, לא יהיה בסדר. ולכן צריך בהתאם לזה להיערך, ועדיף להימנע, ואם כבר כן, בצורה מתונה, סולידית, לא... באמת מאוד חשוב, בפרט בתקופה הזאת, של הפריקת עול, פריקת יצר, וכל מיני פריקות של גבולות שגבלו ראשונים, כמה חשוב, בפרט בתקופתנו, שההורים ייתנו את הדעת על כך. דבר נוסף, בהיבט הרוחני, בהיבט הרוחני לדעת שכאן יש בדיקה עצמית, האם האדם נושא את עצמו ויפנים את מערכת השקפת העולם, השקפת החיים, איך משקיפים ומסתכלים על החיים בצורה נכונה, והדברים באים לידי ביטוי, דווקא בזמן שיוצאים, יש פסוק, לכו בנים, שימעו ליראת השם על עמדכם. אם אני רוצה לבדוק יראת שמיים, אז אני בודק את זה לא כשבואו אל תוך הישיבה, אל תוך בית הספר, אל תוך הסמינר, אל תוך הבית, אלא לכו בנים. בזמן שיוצאים, אז יש באמת אינדיקציה ברורה. מה רמת היראת שמיים והמחויבות לתפילות במניין, ללבוש הולם בן תורה, ללבוש הולם בת תורה, לסטנדרטים התנהגותיים של התרחקות... כי הם תחווי קשת מכל עולם של מסכים, עולם של כל מיני מערכות צפייה ומקומות שעלולים להימצא שם גורמים שליליים. הדברים האלה הם פיתוי שעושה נזק לכל החיים, כתוצאה מאיזשהו טראומה רוחנית שלילית במלון או בצימר או במקום מסוים של המפגש שנוצר כתוצאה מהיעדר המסגרת. כאן צריך במיוחד לא ללכת אחר מוסכמות לצערנו שחדרו גם לשולי מחוזותינו, עד כדי כך ששמעתי שבאתי פעם לאזור, נקראתי לבוא בדחיפות לשוחח עם בחורים באזור הטבריה סמוך להגעה לכינרת, מקום מועד לפורנות רוחנית וגם גשמית, אבל רוחנית עוד יותר, כשלא צריך הרבה דמיון כדי להפליג במחשבה איך נראית עיר חמה ולוהטת כמו טבריה בימות הקיץ, ובפרט עיר חוף במציאות הישראלית המזעזעת של ערב משיח. איזה נזקים רוחניים וקרירות מוחלטת בעירת שמיים, ממבט אחד, ממראה אחד לא צנוע, מה עלול לחדור לבן או לבת, ואיזה נזק יש בסובב שם. פשוט לברוח כמו מאש, או כמו שהרב קניבסקי אומר, לברוח מאש כמו שבורחים מעולם המסכים והמראות הללו שם. אבל כיוון שהיו שם לצערנו ציבור שלא הובן מדוע הם נמצאים באזורים האלה, אז אחד הצדיקים שמארגן, ניסה לארגן חיזוק לאותה קבוצה, ותחת כיפת השמיים על אחת המדשאות בסמוך לטיילת שם בצמוד לכינרת, הגעתי למקום, פשוט אפשר לומר שבר נורא לראות ציבור שחלקו מפורק לחלוטין, מכנסיים קצרות, כל מיני מראות שלא מתאימים בכלל למלך, לבן מלך, לבן ישיבה, ואחרים כן נראים בני תורה, ועוד יותר תמוע מה הם עושים כאן. דובר איתם במשך זמן ממושך על עניינים כלליים, ובהמשך תחת כיפת השמיים הוצגה בפניהם השאלה, ויש לציין שלא מעט פשוט הורידו את הראש מבושה ועשו מעשה, ולאחר מכן מיד עלו על אמצעי תחבורה חזרה לאזור המרכז לבתיהם. הם נשאלו פשוט שאלה אחת, אייקה, איכה, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? היה מספיק רק להזיז את המבט לכיוונים ימינה ושמאלה, כדי שהשאלה תקבל משנה תוקף של זעזוע קטסטרופלי. מה אתה עושה כאן? אם חז"ל אומרים שאם יש לאדם שני דרכים, דרך אחת שהיא מלווה בחשש של ראיות אסורות, ודרך שנייה יותר טובה, עליו ללכת לדרך הפחות מסוכנת מבחינה רוחנית, ואז אם הוא הולך בדרך היותר בעייתית מבחינת מראות וכדומה, גם אם הוא מוריד את המשקפיים, גם אם הוא עוצם את עיניו, הוא נקרא רשע, הגדרה שאלוקים נותן לאותו בחור. רשע, למה? הוא צדיק, הוא סוגר את העיניים, הוא מוריד את המשקפיים. רשע, 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 אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא בפרק חזקת הבתים, למה? היא כדרכה אחרינה. יש מקום אחר. מה אתה עובר פה? ונכנס לאילוצים, ונכנס לכל מיני מצבים שאתה צריך לעצום עיניים. מה אתה מחפש כאן? השאלה הוצגה עם מיליון סימני שאלה וסימני קריאה לציבור של מאות, מאות, מאות בחורים. חלקם עם הטיפוסי ברמודות הללו, וחלקם כן נראים כבני מלאכים, אבל בכל אופן, מה אתה עושה פה? רבותיי, השאלה נשארה ללא מענה. אתה רוצה קצת לפוש? תבחר מקום עדין, מקום שקט, מקום שמתאים להסתובב שם לאדם ברמה גבוהה, באדם איתן ברוחו, אדם שיש לו מבט נכון על החיים, שומר על עצמו, שומר על ביתו, שומר על עתיד זרעו וצאצאיו. מה אתה מחפש במקומות האלה? הרי אתה יודע שנמצאים פה הקליפות הקשות ביותר. נמצאים בו הכוחות הרעים ביותר שיש באנושות שמסתובבים כאן כבהמות השדה וכחיות השדה. מה זה? אני שמעתי לאחר מכן לא מעט טלפונים, לא מעט פניות, אני לא אזכיר מספרים, של הורים לבחורים שהיו שם, וראשי ישיבות של בחורים שהיו שם, מישיבות משמעותיות, מובילות, חשובות. כל ישיבה היא חשובה, אבל יש מה נקרא בעולם השקר, יש בעולם איזה מין תדמית מסוימת. מי שיושב ולומד בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אבל יש מה שנקרא שם כזה, שם כזה. אז התקשרו גם ראשי ישיבות ואמרו לי, תדע לך. בחורים באו לבכות לנו, גם להורים שלהם, שהם לא רצו להיות שם בכלל. ולמה הם היו שם? משום שאין להם את העוז ואת התעצומות נפש לומר לחבריהם בתחילת זמן הלימודים, מה, לא היית בטבריה? איזה חניוק אתה? איזה חנון אתה? שמעת? אין להם את העוז. זה לפעמים הפצע והמוגלה חודרת לעומק העצם ברמה כזו, שאלה בנינו, תלמידינו הטובים, שהיו נראים באמת בני תורה מכובדים, באו לשם, משום שהם יודעים שהם ישאלו בתחילת הזמן הבא, היית שם או לא? לא היית. אתה לא אין, אתה לא בעניינים, אתה יורם, אתה מרובע, אתה חנון, אתה חניוק. פחד אלוקים, פחד לאן מגיעה המתירנות או התפרקות הזו, כשאנחנו עושים קמפים, ברוך השם שיש לא מעט מערכות של ישיבות שבאמת העבירו, ודווקא פה זה התחיל מהחלק הטוב ממה שעשו בארצות הברית, הישיבות המפורסמות שהלכו יחד עם ראשי הישיבה, יחד עם הרמים בישיבה, לכל התקופה למקום של החלפת אוויר, תחת פיקוח הנהלת הישיבה. בראש ובראשונה, סור מרע, לא מעורבבים עם העולם הגדול, שהוא כל כך, כל המונה של רומי, ממש גיהנום בחוץ. לבחור צעיר שעדיין אין לו חוט שדרה, יצוק היטב, כל אדם צריך שמירה של סור מרע, אחרת הוא לא שמור, אוהבי השם, סנעורה. רק אז שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם. מי שרוצה להיות שמור, מי שרוצה להיות ניצול מיד רשעים, חייב לפתח שנאה לרע, לרע, לא לאנשים, לרע, והרע מתבטא אצל כל מיני תזות, התנהגויות, אג'נדות ואנשים שמתנהלים באופן מסוים שהוא מייצג את הרע בעולם. אין אפשרות להיות ניטרלי, להיות נחמד לכולם וליצור קומוניקציה נעימה. אם אתה לא שונא את הרע, אתה פשוט לא ניצול, אתה לא שמור. אוהבי השם שנאורה, שנאורה, אומר לנו דוד המלך, אז שומר נפשות חסידיו ומצילה מיד רשעים, מיד רשעים יצילם. כנראה עדיין הדבר הזה לא חזק אצל קבוצות מסוימות, מבוגרים שכל הזמן נמצאים בחברה מעורבת ואיבדו את החוש להריח את הצחנה שנודפת מכל מי שלצערנו התרחק מעמלה של תורה, חברה של תורה, של הלכה, של יראת שמיים. וגם אצל צעירים שעדיין זה לא נוצק אצלם, והמצב הבסיסי של עיר פרא אדם יוולד, של יצר לב האדם רע מנעוריו, עדיין לא התנתק מהם כמובן. אז הבחורים האלה אומרים לי, ההורים וראשי הישיבות מצאו את עצמם בטבריה במקום מזעזע שכזה, כשהם אפילו לא מסכימים עם עצמם בצורה מלאה, אבל מיסים לחברה, מס הכנסה לחברה בשיעור של 95%. זה נורא והיום. כאן צריך לתת את הדעת בבית, בשולחנות שבת, בשיחות אקראיות שהן לא מכוונות ישירות לגופו של אדם מסוים בבית, איש או אישה, בן או בת, אלא לגופו של עניין, ליזום יוזמה בצורה שנראית הכי ספונטנית, הכי אמיתית, מה שנקרא מסיח לפי תומו, את גודל הזהירות הנדרשת כתוצאה מהתחככות עם העולם המבולי שלנו, העולם הג'ונגלי שנמצא בתקופתנו ערב משיח, כשזה תקופה של חושך מכסה ארץ, מה שנקרא בלשון המשנה, בלשון הגמרא, ערב שבת עם חשיכה. ערב שבת עם חשיכה. צריך כמה שיותר להיזהר משום שחושך מכסה ארץ. כמובן שיש עניין של חילוץ עצמות, ויש עניין של מנוחת הנפש, ויש עניין של החלפת אווירה למי שצריך את זה, אבל לא על חשבון נזקים נצחיים, לא על חשבון איבוד צלם. מצאנו לפעמים שאנשים מתיישבים להם בחופים, גם שם באזור טבריה, סביב אנשים אינשידלו מעלה בצורה הקיצונית מאוד מאוד, או יוצרים קשר באמצעות כל מיני קבוצות במיילים השונים. כמה צריך להטריע על כך, משום שההורים אסור להם לסמוך, גם לפעמים בתוך ישיבה או בתוך סמינר, עלול להימצא מחשב שהוא נועד שם לצורכי תומכי תורה, מה שנקרא התתניקים, או לצורך כל מיני סיבות של הדפסות שמדפיסים את התדפיסים של שיעורים בישיבה, שכמובן מצרכים שונים על פי שיקול של ראש הישיבה. נכנסה פה מציאות של סכנה, ואני יכול להעיד מידיעה ברורה מכמה מקומות. אני יודע על כל עולם הישיבות, אבל אני יודע אישית שהגיעו לשולחני, שבתוך הישיבות עצמם, שזה התחיל ממצב של מסך שניתן לצורך הדפסת שיעוריו של ראש הישיבה, נוצרו תקלות חמורות ביותר, חמורות ביותר, משום שכשאתה מתעסק עם נחש, הוא עלול להקיש. וכל מערכת המחשבים זה בעצם נחש, בית קולנוע סמוי, או דרכים שונות ליצור סכנות שבטיפת ידע, או בדברים שכפי שאומרים לנו חכמים, לעניינים של היצר הרע, אפילו הטיפש הגדול ביותר הוא חכם גדול. ביידיש, אבי זצ"ל היה אומר, פרזיך הליין, עבור האדם עצמו, דר גרסטר נער ורטה גוולדיקר גוון. לעניינים של האגו, של הנוחות, של היצר, של התאווה של האדם לעצמו, הטיפש והתמים הגדול ביותר הופך להיות גאון הדור, כדי לארגן לעצמו בצורה מקומבנת, בקומבינות הכי מורכבות, את השגת היצרים שלו. במקומות האלה היו מצבים, כנ"ל בסמינרים שאני יודע, שמקומות שעסקו בהם בדברים חיוביים לצורכי למידה ומסלולים מסוימים, הפכו להיות מקור של נחש נושך ומחלה נשמות. כמה צריך השגחה, כמה צריך להתרחק מזה, ובאמת היו ישיבות שהמסקנה הייתה, עד הסוף לא מכניסים לתוך הישיבה מחשב, חוששים מפניו, הוא עלול להפוך לרוצח בסיטואציות מסוימות, לא מוכנים לתת אותו בשום אופן שיתנהל במקום, אל יאמר האדם, אני בסדר, אין לי חששות, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. בורא העולם סותר את כל אלה שאומרים שהם סומכים על עצמם, והם אנשים רציניים, ואנשים שהם בעלי גובה ורוממות, ואין להם עניין עם ההשפטות והזבלים הללו. הדברים האלה נסתרים מיוצר האדם שברא אותם, ואומר להם, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. תמיד תשמור מרחבי ביטחון, אל תתקרב לנחש. למרות שהוא מתחפש לתרופה, או שהוא מתחפש לצדיק שרוצה להעביר אותך ממקום למקום ועושה לך את טובתך. נחש נשאר נחש. יש לתת את הדעת על עניין נוסף של מפגשי משפחות. כידוע, אנחנו מכילים בקרבנו מגוון גדול מאוד של סוגים מנטליים, סוגים של רמה דתית באותה משפחה עצמה, שלפעמים דווקא בתקופת בין הזמנים נפגשים אצל הסבתות, אצל הבני דודים, לפעמים ידידים, ומהתקופה של המוסדות הקודמים, והמציאויות האלה מזמינות מפגשים שהם בעצם מקום מסוכן ומלכודת מוות רוחני. אנחנו הגענו לראייה של, לא נאמר מאות, עשרות בחורים וכנ"ל תלמידות, שאפשר לומר שחזרו לראש חודש אלול לתחילת שנת הלימודים של השנה, של השנה לאחר החופש, פצועים וחבולים מבחינה רוחנית. ראו שינוי בשיח, בטרמינולוגיה, ראו שינוי ברמה הדתית, ברמת ההקפדה על לשון נקייה, על מושגים של שאיפות רוחניות. לקחת סיר רותח, שמת אותו משך זמן על שיש קר. לא עשית כלום, אבל עצם העובדה שהוא לא היה במקום הרתיחה, כבר קיררה אותו, וכבר אמר החזוני שקרירות בעירת שמיים, זה יארג ועל יעבור. כדי לא להתקרר בעירת שמיים, עד כדי כך יארג ועל יעבור. לכן כמה חשוב, כמה חשוב וכמה זועק על כך מרן שר התורה במכתביו, גם רבינו ראש הישיבה הרב ירחמיאל, גרשון אדלשטיין וכל שאר גדולי גדולי מרביצי התורה מתוך ניסיון מר, נא לעקוב, כבדהו וחשדהו. כלומר, אם יש נגישות לאותם בחורים למייל, אל תחשוב שמייל זה דבר נקי וזך. הוא עלול להיות מלכודת מוות. יש קשרים עם קבוצות מיילים שיוצרים דיבורים, והדיבורים האלה הם דיבורים שהם מקור לדרדור חמור. אליי פנה השבוע אבא שהוא עובד עצות, מצד אחד הבן אומר לו, אנחנו מחוברים גם בישיבה כתוצאה מפעילות של תת וגמח וכדומה, אנחנו מחוברים למערכת משותפת, ואל תפריע לי להשתמש בזה גם בין הזמנים, אני מבקש שהדלת תהיה נעולה, ומשפטים נוספים שלא נעים להשמיע אותם פה, הכל כביכול באיזה מין עדינות כזו, אבל אני יכול להשיג הכל, אנא שחרר, ואנחנו ממשיכים בשיח הזה גם פה, וכמובן הוא לא שיח הכי נעים והכי טהור, כמובן זה מלמד על איזה ריקבון שורשי יותר שצריך טיפול, לא רק טיפול סימפטומטי, לא להנגיש את הסכנה, אלא גם טיפול שורשי, צריך להתייעץ על כך עם צוותות או בתוך הישיבה אם יש מישהו כזה שמתאים, ואם לא אז מחוץ לישיבה יש ארגונים וקבוצות ואנשים לא מעטים היום שיש מודעות להתפרקות, לחשש של פריקת עול, למין יציאה למקומות מסוכנים מבחינה רוחנית ומפגשים מסוכנים, וההורים צריכים לפעול בהמון המון פקיחת עין וסבלנות וחוכמה לפעול בצורה נכונה, איך לקדם את פני הרעה ולהקדים רפואה למכה. כנ"ל הדברים נאמרים גם ביחס לבנות, תופעה כמו הליכה לטיולים, בפרט של צעירים, בצורה ללא פיקוח של אדם אחראי, שהוא אחראי גם על החלק הרוחני, הוא דבר שהוא הפקרות מוחלטת. אף אחד לא היה עושה דבר כזה מבחינה גשמית, ללכת למקומות נגועים בקורונה, או למקומות שיש להם חשש גדול למחלות או קרינה רדיואקטיבית. משום מה כאן היד קלה על ההדק. ועשה טוב, עשה טוב פירושו משפחתיות. משפחתיות פירושה יצירת הווי פנימי שמח, מחבק, אוהב, בתוך הבית, או פעילויות שהבית עושה. הבית יוזם, לפעמים יחד עם סבא וסבתא, אם זה שייך בנסיבות המתאימות לכל משפחה ומשפחה. יציאה למקום, לא חייב להיות בקצה העולם, אפילו גינה, או איזשהו שינוי מהיומיומיות השגרתית, לאיזשהו גינה, גן, מקום יפה. הוא לא חייב להיות נסיעה של שעתיים וחצי לקצה העולם, גם נסיעה של 20 דקות, יש מקומות נפלאים, העיקר זה הביחד, השיחה המשותפת, לעניין את הציבור, לעניין את הילדים, לבטא אהבה, לבטא התייחסות לכל מה שעובר עליהם, שלא לדבר עליהם, אחד יש לו... יש לו לבן או לבת איזשהו יום הולדת, או איזשהו אירוע שיש לציין אותו, או להתייחס לדברים שקרו במשך השנה, טובים שראויים לכל שבח, ראויים לכל תהילה, וכן כל דבר שיכול לקרב את הלבבות, עם אבא ואמא או סבא וסבתא, מספרים שם דברים על עברם, דברים מדהימים שהם חוו מבחינת השגחה פרטית, הצלה ממוות, הצלה ממחלות, הצלה ממלחמות, מה שהסבא יודע על אבא שלו, איך הוא ניצול מהשואה. דברים שמאוד יוצרים אווי משפחתי אדיר. אני רוצה לספר לסיום, בתוך משפחתנו, אבא שלי ניצול בזכות ציצית, שביותו בצבא הרומני יצא בסוף מלחמת העולם השנייה, ללא נשק לרגע מעבר לבסיס, וחייל רוסי ירה, רצה לראות לכיוונו. אבא היה עדיין ללא משפחה, ומי שלא הכירו מיד ירו בו בלי חשבון. חיי אדם היו פחות מקליפת השום בין צבאות, ואבא באופן ספונטני, כל הילדים זוכרים, הנכדים, הנינים, הוציא את הציצית שלו, ואז הרוסי אומר לו, זה נטילאיד, יכבנו יחדאיד, פרפו זוקסטני, שאתה יהודי, גם אני יהודי, למה אתה לא אומר? ואז הם התחבקו ודיברו ביידיש איזה חצי שעה. היורה, כמעט רוצח ונרצח, הפכו להיות ידידי נפש. שאלתי את אבא, והנכדים גם שאלו את אבא זצל, למה הוצאת את הציצית? מה הקשר? והתשובה הייתה, אינני יודע. הראינו לו את הגמרא במסכת מנחות, שבעיד נדר איתך, שמידת הדין שולטת בעולם, אז ציצית מצילה, מגנה ומצנה, מגינה ומצילה, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. לא הבין עשרות פעמים אבא נשאל, מדוע אדם בחייל, חייל בצבא רומני לפתע מורים את החולצה ומוציא ציצית? סתם, אגב, הוא לא ויתר על ציצית בכל מצב, בכל טמפרטורה. אבל למה אתה מוציא? מה הקשר? חייל רוסי מולך, לא מבין. אדם עושה דברים משום שכי מלאכיו יצווה לך. כל מיני דברים שמגבשים משפחה, משוחחים בצורה מרתקת, זה יעשה טוב. ייתן השם שנוכל לצלוח בגובה רוחני וגשמי עם רענון את בין הזמנים, את זמן הביניים הזה, ונזכה בעזרת השם לבוא פריש, רעננים, שמחים אל זמן הלימודים החדש ביתר שאת ועוז, מתוך רצון להתקדם ולהתכונן ליד לקראת הימים הקדושים. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.